שלום וערב טוב. האמת היא שהקדשנו זמן רב כדי לתת שירות אישי לכולם, שלכולם יש ספר בידיהם עם מסכת אבות. אם יש מישהו שעדיין אין לו ספר והוא מעוניין, יש פה עוד כמה עותקים מונחים כאן לפניי, ואפשר בכיף להשתמש. אז כל מי שמעוניין, אתה רוצה עוד אחד? הנה כך. עוד מישהו רוצה? אף אחד עוד לא רוצה? חבל, יש פה ספרים מונחים כאבן שאין לה הופכין, ובטוח שיש פה אנשים שאין להם מסכת אבות ביד. אתה רוצה עוד? הנה, זה אני לא יודע. בוא נה, זה לא זה. זה לא זה, הנה, כך. הנה, כך. הכל מסודר. טוב, קהל קדוש, אנחנו עדיין בפרק ראשון של פרקי אבות, במשנה של הוא היה אומר נגד שמה. כן, יש לך שאלה, שאלי נא. של
הבן של המלך שהשתגע שמישהו יורד איתו
מה השאלה? זהו? אני רוצה לחזור על השאלה של הגברת הנכבדה. דיברנו בשבוע שעבר על בן המלך שחשב שהוא אינדיק. והזכרנו את זה בקשר לעבודה של אהרון הכהן. ואת שואלת האם כל אחד יכול לעשות את זה.
לעשות מה? להגיד
שאתה מדון? העניין של המטפל שירד איתו למטה ואילן.
הבנתי את השאלה. מה השאלה שלך? האם כל אחד יכול לחשוב שהוא תרנגול? לא. אני מכיר אנשים שבחיים שלהם לא יחשבו שהם תרנגול. אבל זה כנראה לא הייתה השאלה. השאלה האם כל אחד יכול להתנהג כמו המטפל הזה? לא את השאלה. מה אתם אומרים? כל אחד יכול? מה אתה אומר? כל אחד יכול? מה אתה חושב? כן או לא?
מה ברח לך?
מה שאתה חושב? השאלה, האם כל אחד יכול להתנהג כמו המטפל באינדיק? בן המלך שחשב שהוא אינדיק. האם כל אחד יכול להתנהג כפי שהתנהג המטפל? למה אתה לא יודע? אין לך עמדה? מה אתה אומר? אתה לא יודע במה מדובר. ההלכה אומרת שכאשר אדם נמצא בשיעור ואיננו יודע במה מדובר, מה חובתו?
לשאול.
יפה. ולכן, תמהני עליך. בוודאי עברת על ההלכה. זאת הייתה המטרה שלי. כן, יפה. יש עוד מישהו שרוצה ספר? יש פה ספרים. עוד מישהו רוצה ספר? אף אחד לא רוצה ספר? פעם ראשונה? ספר, פעם שנייה? אף אחד לא רוצה ספר. אז מה זה הסיפור של בן המלך שחשב שהוא אינדיק? יש סיפור שמספר רבי נחמן מברסלב על בן של המלך שהשתגע. והוא חשב שהוא אינדיק. הבנת? כן? בוא, תסביר לי מה זה אינדיק. אז אתה לא הבנת. עבירה שנייה.
הבן שלו השתגע.
הוא חשב שהוא אינדיק. ואתה אמרת שאתה הבנת. אחר כך שאלתי אותך, כי על בסיס אמירתך, אז לכן לא הבנת. אז עברת עבירה שנייה. טוב, בסדר. אל תלחץ. אתה מותר לך, למרות הירידות שלי, לבוא לשיעור הבא בכל זאת. יש אנשים שבגלל שהם ראו איך שאני יורד על אנשים בשיעור, אז אף על פי שזה לא היה עליהם שירדתי, הם החליטו לא לבוא יותר לשיעור. טוב, על כל פנים, אינדיק זה תרנגול הודו. אתה יודע מה זה תרנגול הודו? יפה! אז היה בן המלך שחשב שהוא תרנגול הודו, ולכן הוא היה מסתובב ללא בגדים, בעירום מלא, מתחת לשולחן, עושה גלו 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 גלו, ואוכל חתיכות בשר חי שהיו זורקים לו מתחת לשולחן. והמלך חסר אונים, קרא לכל הרופאים האפשריים, ואף אחד לא הצליח לרפא אותו. חוץ מרופא אחד, שאמר, אני אטפל בו. מה עשה? התפשט אף הוא, וירד מתחת לשולחן, והתחיל לעשות גלו גלו, ולאכול חתיכות בשר ששולחים לו. ואז בן המלך אמר לו, מה, גם אתה אינדיק? אמר, כן, גם אני אינדיק. נהיו חברים. מתוך שנהיו חברים, אמר לו הרופא, אתה יודע, אני גיליתי שאפשר להיות אינדיק ולשבת על כיסא ולהישאר אינדיק. באמת? בוא ננסה. ישבו על כיסא ונשאר אינדיק. אחר כך הוא אמר לו, אני גיליתי שאפשר ללבוש בגדים ולהישאר אינדיק. לבש בגדים, לבשו שניהם. אחר כך אמר לו, אתה יודע, אני גיליתי שאפשר גם לאכול בשר מבושל ולהישאר אינדיק. אכל בשר מבושל. וכך העלה אותו עד שהחזירו לקדמותו. בסדר? זה הסיפור של בן המלך שחשב שהוא אינדיק. עכשיו, לפי מה שהסברנו בשיעור הקודם, זאת הייתה השיטה של אהרון הכהן במעשה העגל. כשהעם מבקש מאהרון לעשות לו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, אהרון משתף פעולה עם הציבור. נכון? ומה התוצאה? הוא מונה לכהן גדול. אמת או לא? טוב, אם כך, הייתה שיטה פדגוגית, השיטה של אהרון, שהיא שצריך לרדת עם החוטא אל החטא שלו, ולהעלות אותו משם. נשאלת השאלה, וזאת הייתה השאלה שנשאלה בתחילת השיעור, האם כל אחד יכול להשתמש בשיטה הזאת של הרופא? זאת הייתה השאלה.
אפשר להוסיף על זה עוד, האם מותר לרדת לכל דרגת חטא?
האם מותר לרדת לכל דרגת חטא?
כולל רצח.
כולל רצח. אז זאת הייתה השאלה. עכשיו שהבנת את כל הנתונים, בוא נשאל עכשיו מהי העמדה שלך. מה אתה חושב? כל אחד יכול?
לא.
לא. הנה. קיבלנו תשובה.
בטח שלא כל אחד.
בטח שלא כל אחד.
לכל אחד יש כוחות כאלה להבנה כזו, לכוח המדע.
נכון. נכון.
על הדרך גם אפשר לעבור על ההלכה.
אז יש פה שאלה נוספת. שאלת העברה על ההלכה. שאדם עובר על ההלכה כדי לטפל בזולתו. זאת שאלה הלכתית. מתי מותר לעבור על ההלכה כדי לעזור לזולתו? זאת שאלה בפני עצמה. השאלה היא, נגיד כאסטרטגיה כוללת, גם בלי לעבור על ההלכה, השאלה אם הדרך הזאת היא טובה לכולם. יש אצל רבי נחמן מברסלב, הוא אומר שכאשר הצדיק בא במגע עם אנשים שבאים להיטפל אצלו, בגלל שלהם יש תאוות ניאוף, נכנס דרך הבל הפה של המדברים עם הצדיק, נכנסת תאוות ניאוף, גם אצל הצדיק. מעניין.
הגיוני.
הגיוני. והדבר הזה אם כן דורש התאהרות מסוימת, מצאנו אצל רופאים בסין העתיקה, שכאשר היו צריכים לטפל בחולה בעייתי, הם היו צריכים אחר כך לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם. ואם המקרה היה חמור במיוחד, הם גם היו טובלים בתוך מעיין. כדי להתנקות מן ההשפעות הפסיכיות או האנרגטיות השליליות של המטופל. אז זה לא מובן מאליו. טוב, עד כאן השאלה. הצעתי היא שאנחנו נתקדם בחומר. מה דעתכם? זו שאלה חדשה. כן, כלומר, אנחנו הגענו למסקנה שלא כל אחד יכול, עכשיו את שואלת, מי יכול? תשובה, מי שיכול. יש לנו כלל, איידה דתריד למפלט לבלע. אז מה אם זה לא בעברית? זה בארמית. איידה דתריד למפלט לבלע. מתוך שתרוד לפלוט, אינו בולע. כלומר, יש לנו הלכות הכשרת כלים. נכון? מה זה הכשרת כלים? לוקחים כלי שבלע איסור, למשל בלע חזיר, או בלע כל דבר אסור, בשר בחלב, רוצים להכשיר את הכלי הזה. איך מכשירים אותו? כבולעו כן פולטו. נגיד שהוא בלע במים רותחים, אז שמים אותו במים רותחים, ואז זה פולט. נשאלת השאלה, באותה מידה שהוא פולט, הוא גם בולע. מה?
שם סבון, ואז הוא לא
בולע. אם אני לא שם סבון, לפי ההלכה לא צריך לשים סבון.
אז מחליפים כמה פעמים אולי?
לא. אומרת ההלכה, מתוך שתרוד לפלוט, אינו בולע. זאת אומרת, אם האדם עסוק בעשייה חיובית, של נתינה, אז איננו מושפע בהשפעות רעות. אם הוא מושפע בהשפעות רעות, סימן שזה לא העסק שלו בכלל. כן, הרי התלמוד אומר שלוט, התורה בעצם אומר, שלוט עזב את אברהם, הגיע לסדום, הושפע מסדום. ואברהם עצמו ממי הושפע? הוא היה המשפיע, הוא לא היה צריך להיות המושפע. בסדר? טוב. אני מציע שנמשיך בחומר. מה דעתכם? בסדר. פרק א', משנה י' ג', המספור של המשניות איננו זהה בכל ההוצאות. הוא היה אומר, נגיד שמה, עבד שמה. ודלה מוסיף יסיף, ודלה יליף קטל החיים, ודאישתמש בתגה חלף. זה הופך להיות אופנה היום, נכון? אמרתי איידה דתריד במפלט לבלה, דיברתי על הינדיק, כל השפות הזרות. למה? גם פה הלל, הלל הזקן, הוא היה אומר נגד שמה, עבד שמה, ודלה מוסיף יסיף, ודלה יליף קטל החיים, ודה השתמש בתגה חלף. באיזו שפה זה?
בארמית.
מכאן שהילל דיבר בארמית. האם מישהו רוצה ספר?
למה פתאום עברו לארמית?
למה דיברו בארמית?
לא, למה פתאום בטקסט, גם לפני זה דיברו בארמית, ולא כתוב בארמית? פתאום משפט בארמית.
אתה אומר, למה זה כתוב בארמית? בבקשה. התשובה היא שכנראה דיברו בארמית, ולפני כן זה כתוב בעברית, כי כנראה לפני זה אמרו את זה בעברית.
ורבי יהודה הנשיא לא היה לו מספיק יכולת לתרגם את זה לעברית שהכל יהיה
בעברית? האם רבי יהודה הנשיא לא הייתה לו יכולת לתרגם את הכל לעברית? עד כאן שאלתך. תשובה, רבי יהודה הנשיא סבר שחייב אדם למסור בלשון רבו. בדיוק איך שהרב שלך אמר, בדיוק באופן הזה אתה מוסר. זה חלק מהנאמנות. אז בואו נחזור. הוא היה אומר, דווקא זה בעברית, נגד שמה, עבד שמה. מה זה נגד שמה? מה, לא יודעים. נגד שמה, הכוונה מי ששמו גדול. כלומר, מי שנהיה סלב, סלבריטי, כולם מכירים אותו. נגד שמה, עבד שמה. ברגע ששמו מתפשט, הוא אבוד. אבד שמי. עודלה יעליף, עודלה מוסיף, יסיף. מי שאיננו מוסיף, יסוף. כלומר, ימות.
מוסיף מה?
מוסיף. אני עוד לא יודע מה. עודלה יעליף, מי שאינו לומד, קטלה חייב, חייב מיטה. ודאישתמש בתגה, מי שמשתמש בכתר, חלף, הולך לאיבוד. זה משפט אגרסיבי כזה. נורא אגרסיבי. טוב, בואו נראה... מה? לא. זה בארמית בגלל שהילל דיבר ארמית, ואת זה הוא אמר בארמית. זאת הסיבה. למה בעצם לא תרגמו לעברית? בגלל שיש לנו כלל, חייב אדם נמסור בלשון רבו. ולכן זה נמסר כך. מה? למה? כי זה חלק מן הנאמנות. נאמנות המסירה. ברגע שאתה מדבר בשפה אחרת, אז זה כבר לא זה. וכבר אמרו האיטלקים, מה אומרים האיטלקים? טרדוטורי, טרדיטורי. טרדוטורי, טרדיטורי.
מסורת, תרבות. תרבות, מסורת.
ממש לא. מי לתרגם זה לבגוד. אגב, אתה רואה, ברגע שתרגמתי את זה מן האיטלקית, זה כבר איבד את הטעם שלו. נכון? בסדר? ולכן, אם אתה רוצה להיות נאמן, אתה צריך גם לשמור על האווירה שבה הדברים נאמרו. אז האווירה זה גם השפה. פרשטיישט? ווסגזוקט? זהו, בדיוק. הוא היה אומר, נגד שמי עבד שמי. טוב, אז בעצם באופן פשוט, זאת הזהרה שאדם לא יחפש את הפרסום.
איך אומרים את המשפט הזה ביידיש?
איך אומרים את המשפט הזה ביידיש? מה זה אכפת לך? אני מבין ששאלתך זו הייתה על מנת להליץ, זו הייתה הלצה, נכון? במידה מסוימת.
אגב כך ללמוד קצת יידיש.
אתה רוצה אגב כך ללמוד קצת יידיש, אבל אתה יודע שזה פה לא שיעור ללימוד יידיש.
סליחה?
זה לא שיעור ללימוד יידיש. יש לי גם הרגשה שההערה הזאת פשוט גורמת לבזבוז זמן של כל האנשים שרוצים ללמוד תורה. ונראה לי שההערה הזאת היא סתם תקועה ככה, לא? לא, אני לא אומר את זה ככה, אבל נראה לי שחבל על הזמן. הוא היה אומר, נגד שמי עבד שמי. כלומר, בפשטות פה מדובר בהזהרה מפני ההתרברבות, בקשת הפרסום וכדומה. כי ברגע שאדם מתפרסם, שמו עבד. למה? אז מה אם הפרטיות שלו עבדה? זה מחפת לנו.
הוא כבר לא נאמן לעצמו?
יפה. הוא נאמן למה שאומרים עליו ולא לעצמו. הוא יפעל על פי מה שחושבים עליו. יש ספר שכתבה... אחת בשם נועה ירון דיין, מכירים?
מקימי.
מקימי, כתבה. כן, אז היא מספרת בין היתר על החוויה של הסלבריטאי, שהוא בעצם ברגע שהוא נהיה מפורסם, הוא איבד את עצמו. זה מה שכתוב כאן. נגד שמי, עבד שמי. אבל יש משמעות נוספת למשפט הזה. נגד שמי, עבד שמי, זה שאדם... הוא לומד שלא לשמה. כלומר, הוא מגדיל את שמו, הוא לומד תורה, למשל. וזה מה שאמרו חז"ל, שהוא לומד כדי שיקראו הוא רבי. אתה לומד, בסוף כולם יקראו לך רבי. מי שלומד על מנת שיקראו רבי, אין לו חלק לעולם הבא. כן? הביטוי בחזל הוא ביטוי חריף. הלומד שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. כלומר, כשהוא נולד, היה יותר טוב לו שהוא יחנק מהשליה. עכשיו, למה החריפות הזאת? מה? יפה, זה המשפט השני שסותר את מה שאני אמרתי. מה את אומרת?
זה לעזור לאנשים, לענות לשאלות שלהם, לקדם אותם בחיים. למה זה רע לפתוח להיות רב? זה כמו לפתוח להיות רופא. לעזור, כמו
אני לא הבנתי בכלל למה זה סותר את מה שאני אמרתי. אמרתי שמי שלומד כדי שיקראו לו רבי, זה רע. את אומרת שהוא לומד לא בשביל שיקראו רבי, אלא כדי לעזור לאחרים. זה כמו הרופא. יש אחד שלומד רפואה, כדי שיהיה כתוב על הדלת שלו דוקטור. ויש מי שרוצה להיות דוקטור, כדי שהוא יוכל לעזור לאחרים. השאלה מה הכוונה? אין פה שום סתירה למה שאני אמרתי. יוצא לפי זה, שאדם שלומד תורה, והמטרה שלו זה להשיג מזה כבוד, או שלטון, או שבח, או כסף, לא יודע מה, מעמד. אז הוא משתמש בתורה בתור תוכן תועלתי. בשביל מה יש תורה? כי יש לזה תועלת. אבל התורה היא למעלה מתועלת. התורה זה דבר השם. אם זה דבר השם, זה לא יכול לשמש לאיזושהי מטרה תועלתית. לכן מי ש... לומד שלא לשמע, היה יותר טוב שלא ייוולד, כי את כל החיים שלו הוא הורס על ידי זה. לכן נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, כבר בשורש היה צריך למנוע ממנו להיוולד. זה מובן? הגיוני לחלוטין. הבעיה היא, אתה בהחלט הערת על כך, שיש מאמר של חז"ל שאומר את ההפך הגמור ממה שאני אמרתי. והוא, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כלומר, בתחילת דרכו של אדם, אין אפשרות להיות אידיאליסט. למה ילדים באים לשמוע שיעור תורה בבית הכנסת? יש סוכריות, נכון? ברור. וכדומה, כלומר, יש הרבה דברים שאומרים לאדם, כדאי לך לעשות כי אתה תקבל פרס. בסוף הילד מבין, אחרי זמן רב, שיש ערך עצמי לדברים שהוא לומד. אבל בהתחלה, אין לו ברירה. הוא מוכרח לפעול שלא לשמה. ואפילו יש בעל השלה. אתם יודעים מי זה השלה? שני לוחות הברית. רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, מפרג. אז הוא אפילו כתב ברכה. ברוך אתה השם יקרינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותה וציוונו ללמוד שלא לשמה, על מנת להגיע לשמה. כלומר, זה חיוב להיות אינטרסנט כדי להיות אידיאליסט. אז זה סותר את המשפט הראשון שאמרתי, שהלומד שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. האם הסתירה כאן ברורה? מישהו לא הבין על מה אני מדבר? כולם הבינו. תוציאו דפים, יש בוחן. טוב, בסדר. בהנחה שכולכם הבנתם. אז אני רוצה עכשיו תשובה.
אולי...
הבנת את הבעיה? מה?
מה ההבדל בין המאמרים ומה היעד הסופי שלו? כי זה שלא, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, היעד הסופי שלו יהיה לשמה, הוא יודע שהאמצעי הוא שלא לשמה. ואילו במאמר הראשון, האמצעי שלו בסוף הוא להישאר בשלו לשמה.
מה את אומרת?
אני אומרת שאם משתמשים, אם הוא לומד כדי לקבל את הטייטל של רב, כדי להשתמש למטרות לא נכונות, אז זה לא טוב לא ללמוד לשמה. אבל אם בן אדם מתחיל ולא לומד לשמה, אבל זה למטרה טוב בלבד, ואולי הוא רואה באיזה שום שלב שכן זה יהיה לשמה, אז זה בסדר. אבל כשבן אדם לומד לא לשמה...
במילים אחרות, שניכם צודקים. כי אתם אומרים אותו דבר. גם אתה וגם את. מה אתם אומרים? בעצם יש אדם שהמטרה שלו הסופית היא להגיע להיות אידיאליסט. רק מה? הוא אדם אמיתי עם עצמו. אומר, אני כעת לא. אני כעת לא וזה כואב לי. אז ברגע שאתה מוכן ללמוד שלא לשמה, כדי להגיע לשמה, זה קשר. יותר מזה, יאמר אדם, כל זמן שלא הגעתי למדרגת לימוד לשמה, אני אמנע מן הלימוד, הדבר הזה לא יצליח בידו. מובן? הוא, תדע. אז זה מה שהוא אומר כאן. עכשיו, מתוך זה אפשר להבין. הוא היה אומר, נגד שמה, עבד שמה. מי שפועל כדי להגדיל את שמו, עבד שמו. זה בעצם נוסח אחר של המשפט, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. ודלה מוסיף יסיף. עכשיו, בכל זאת, הוא יודע שמותר ללמוד שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כלומר, אם המלך ציווה לאדם, זה משל של רבי חיים מוולוז'ין, אם המלך ציווה על עבדו לעלות בסולם, והעבד משתמש בשליבה הנמוכה, כדי להגיע לשליבה יותר עליונה, זה בסדר. כי אף על פי שהמטרה היא להיות בסוף הסולם, מותר להשתמש בשלבים התחתונים של הסולם.
גם רצוי לפעמים.
מה?
גם רצוי.
זה אפילו רצוי. מה קורה אם הוא החליט שכיוון שמותר לו להיות בשליבה התחתונה, הוא נשאר שם? אז הוא עבריין. זה מה שאומר, ודלה מוסיף, יאסיף. שמה יאמר אדם, אז אולי עדיף שלא ללמוד בכלל. עדיף להיות ראש קטן. על זה הוא אומר, ודלה יליף קטל החיים. כלומר, אם אתה לא תלמד, אתה חייב מיטה. לכן עדיף, בכל מקרה שתלמד, ותתחיל שלא לשמה, כלומר, תהיה אינטרסנטי, ומתוך כך תגיע גם לאינטרסנט, לאידיאליות.
מישהו יכול להתחיל מישר להגיע לשמה? אין מצב כזה.
אין דבר כזה שאדם יגיע ישר לנשמה. זה נכון. לא, יאמר אדם, עדיף לי לא להסתבך. כלומר, זה אידיאליזם בטלני. אם זה לא בדיוק כמו שצריך, אז אני לא עושה. כן? זה, למשל, יש אנשים, אני מכיר, לא מסוגלים, יש להם מה לומר, אבל הם לא כותבים שום ספר. אתם יודעים למה? כי הספר צריך להיות מושלם. אז שום ספר לא יוצא. למשל, אני כתבתי ספרים, ואני אומר לכם, אני יודע, הם לא מושלמים. ולכן הם יכלו לצאת. אם היו צריכים להיות מושלמים, לא היו יוצאים. טוב, אז מה שאומר כאן, ודלה יאליף, קטלה חיים. לכאורה, יותר טוב אולי, לא לדעת לפעמים, לא? היה פעם איזה יהודי אחד, שמעתם על החפץ חיים?
שמענו את השם.
כן, מה זה היה? מי זה היה? או. זה הרב, מה? הרב ישראל מאיר, הכהן, מרדין. איפה זה רדין? זה בפולניה. איפה זה פולניה? זה איפה שיושבים לבד בחושך. אז בקיצור, רבי ישראל מאיר, הכהן, מרדין, כתב ספרים רבים. על כל מיני נושאים. באמת נושאים מגוונים שבמגוונים. אחד מהספרים שהוא כתב היה ספר חפץ חיים, על הלכות לשון הרע. מספרים שפעם היה איזה יהודי אחד, שהלך וקנה את כל הספרים שכתב החפץ חיים, חוץ מהספר הזה, על הלכות לשון הרע. והוא הסביר לחפץ חיים, לרבי ישראל מאיר הכהן מרדין, שבפולניה. אמר לו, את זה אני לא קונה, כי אני אדם שיש לו הרבה עסקים, ואם אני אקרא את הספר הזה, אני לא אוכל לדבר. אמר לו החפץ חיים, עד רבה, אם תקרא את הספר הזה, אז תוכל לדבר. כלומר, יש לפעמים איזה שיקול מוטעה, שעדיף לא להיות מודע למעשה מסוים, לחומרת מעשה וכדומה, כי על ידי כך לפחות אני פטור מן הדין. יש בזה משהו. לפעמים אומרים, מוטב יהיו שוגגין ועל יהיו מזידין, דברים כאלה. אבל זה אומר, לא, יש לך בעיה אחרת. אם אתה יכול ללמוד ולא לומד, חייב מיטה. כן, מה אתה אומר?
לא.
אני רוצה להבין, למה מי שלא לומד חייב מיטה? מי שרוצח, אני מבין. מי שעובד עבודה זרה, אני מבין. מה? אבל אני מבין גם שמי שמחלל שבת... חייב מיטה. אני מבין שמי שבא לכל העריות שבתורה חייב מיטה. אבל למה מי שלא לומד חייב מיטה? הרי לימוד זו מצוות עשה, זה אפילו לא מצוות לא תעשה. מה כל כך חמור בזה שאדם לא למד? הבנתם את השאלה שלי? רוצים תשובה? אם אתה לא למדת, אז אתה לא אדם. נכון? אדם שאין בו דעת, זה לא אדם.
אבל הוא חייב מיטה, גם חיות לא חייבות.
חיות הן חיות, הן לא אדם. אבל אדם שהוא לא אדם, אז הוא לא אדם. הוא לא חייב, זה בדיוק העניין. אם הוא היה חייב, זה היה בסדר. אבל ציפו ממנו להיות אדם. למשל, אדם שמתנהג כמו קוף, זה בעייתי ביותר. אבל קוף שמתנהג כמו קוף, זה מצוין. ברור? אותו דבר לגבי האינדיק. אתה יודע מה זה אינדיק? מה זה אינדיק? יפה. מעניין מפה הוא יודע. אז אדם שחושב שהוא תרנגול הודו, הוא צריך טיפול. תרנגול הודו שחושב שהוא תרנגול הודו, זה בסדר גמור. זה אפילו טעים. בסדר. טוב. כן. זה לא קשור לנושא. אנחנו מדברים על לימוד התורה, ואת מדברת על התפילה. אז זה לא הנושא. כן, בבקשה. חייב מיתה? האם נהרוג אותו? זו השאלה. מי יהרוג אותו? הוא הרג את עצמו. זה הכוונה. הוא הרג את עצמו. כן, יש ביטוי בתלמוד, במסכת פסחים, ביטוי קשה. יש פה ביטוי, אני יודע, אם יש פה אנשים עם רגישות יתרה, אני מציע עכשיו, אבל עכשיו לצאת. כי אני הולך להגיד דברים נוראים. התלמוד אומר שעם הארץ מותר לקרוע אותו כדג ביום הכיפורים שחל בשבת ומגבו.
מגבו?
מגבו. אתה תופס אותו מהגב, כשהוא לא רואה אותך, אתה בא ככה, קורע אותו ביום כיפור שחל בשבת.
מה, עם סכין?
לא יודע, אם אתה יכול לקרוע. איך אתה קורע דג, תגיד לי?
מסור,
סכין, משהו, כן? אתה נגיד ציורי מאוד.
קרדום.
קרדום. יש לך עוד רעיונות?
מי שיש
לכוח יכול גם בידיים. כן, מה אתה אומר? למה? היא אמר שיש קבוצת אנשים. אני עכשיו עם עם הארץ שלי, שמע. עם הארץ שמותר לקרוע אותו כדג ביום הכיפורים שחל בשבת. עכשיו, אני יודע שביום הכיפורים מגיעים לבית הכנסת הרבה עמי ארצות, ואף פעם לא שמעתי שבמוצאי יום הכיפורים מדווחים על מספר עמי ארצות שנקראו כדג. למה לא עושים את זה? לא בסדר. יש לך הזדמנות סוף סוף לקרוע מישהו.
לא רוצים להסתבך עם הממסד הדתי.
זה הסיפור. לא רוצים להסתבך, זה הכל. לא מאמין. אגב, היה מקרה כזה. בקובנו. בקובנו, במאה ה-19. בשנות ה-30 של המאה ה-19. בקובנו. אתם יודעים איפה זה קובנו?
פולין.
קובנו זה לא בפולין. זה בליטא. באמת. ומאין יבוא שיטא. המפולין היא מליטא. כן, בקיצור, היה שם איזה יהודי שהיה משתף פעולה עם המשטרה הצריסטית לחטוף ילדים, לשלוח אותם לצבא הרוסי. הילדים היו יוצאים בגיל 8 ויוצאים ל-25 שנות שירות צבאי. בדרך כלל היו מתים ולפעמים היו חוזרים, אבל ללא כל זיקה לשום דבר. והמשטרה הצריסטית הייתה חוטפת, כי אנשים היו מסתירים את הילדים שלהם. אבל היה איזה יהודי אחד שכולם פחדו ממנו, והוא היה עוזר לחטוף את הילדים.
מלשין.
הוא ביום הכיפורים היה יושב כמובן ליד הרב, כי כולם פחדו ממנו. בזמן תפילת כל נדרי, כשכולם היו עטופים בתליטות, עטפו אותו יותר טוב, וזרקו אותו לנהר. בסיפור היסטורי. מי זה היה הרב שם? הרב יצחק אלחנן ספקטור מקובנו, אחד מגדולי הפוסקים. וכך עשו. כן, קשרו אותו, זרקו אותו לנהר. אחר כך הגיעה המשטרה, רצתה לעצור את הרב על תג מחיר, והוא אמר, אני לא יודע, אני התפללתי, שמעתי איזה רעש, אני לא יודע מה קרה. ככה היה הסיפור. למחרת יום הכיפורים, האיש הזה שנהרג הופיע בחלום לפני הרב יצחק אלחנן. והוא אמר לו, אמנם דנתם אותי דין תורה. מה שעשיתם היה דין אמת. אבל למה ביום כיפור? יש לו טענות. בסדר? טוב, אבל אני רוצה לחזור. אבל זה מקרה חד פעמי. אני רוצה פה על עם הארץ שמותר לקרוא אותו כדג ביום הכיפור. מה? זה יותר גרוע מעם הארץ. כן, אני שואל על עמי ארצות. אני חוזר פה פשוט, רציתי לשעשע קצת הציבור. אני רוצה לחזור אל הסיפור המקורי. זה שמותר לקרוא עם הארץ כדג. אומר המהר"ל מפראג, נכון, מותר לקרוע אותו. הבעיה היא שאף פעם אתה לא יודע אם הוא עם הארץ באמת עד שהוא מת. אחרי שהוא מת, אתה אומר, וואי, היה אפשר לקרוע אותו. איך הפסדנו? אחרי שהוא מת, אתה בדקת, לא ראית שום דבר טוב שיוצא ממנו, בסדר, אז אתה יודע שהוא עם הארץ. אבל, אז היה אפשר, חבל, איך הפסדנו את ההזדמנות. אולי הוא צדיק נסתר, בדקנו. אפילו כצדיק נסתר הוא לא. לא, לא, צדיק נסתר מגלים מהר מאוד. הרי הבעיה של צדיקים נסתרים זה שאתה יודע מיד. הוא מנסה להסתיר, בסוף יודעים. אבל יש פתרון אגב, יש צדיקים נסתרים מחוכמים. הם מסתתרים מאחורי לבוש של צדיק נגלה. אז אף אחד לא יודע שהוא צדיק נסתר. כן? כולם חושבים שהוא צדיק נגלה, מה זה צדיק נגלה? רואים איך שהוא פועל, הוא מתנהג, זה, איזה צדיק. לא יודעים שהנסתר רב על הגלוי. גם את זה אפשר לגלות לפעמים.
עכשיו, מה פתאום השאלה מארץ אחד שלא יודע לקרוא ולכתוב?
לא, מה שאני רוצה לומר, שעם הארץ, לא משנה מה ההגדרה שאתה נותן. אתה רואה שכשהתלמוד אומר שמותר להרוג אותו, התלמוד לא מתכוון שמישהו יעשה את זה. זה הכוונה. לגבי דלא יאליף קטל החייב. אבל באמת הוא חייב מיתה. מה זה האדם ללא דעת? טוב, אז עד כאן הדברים המזעזעים, אפשר עכשיו לחזור מי שיצא. ודאישתמש בתגה חלף. מה זה מי שמשתמש? מה זה תגה? בכתר. כן. מה? כן, כתרה של תורה. הוא משתמש בכתר של התורה, אז הוא חולף מן העולם. מה זה משתמש בכתרה של תורה? יש כמה פירושים. אחד הפירושים הפשוטים זה שהוא משתמש במעמד שלו כדי להשיג טובות הנאה. והשתמש בתגה חלף. יש הסבר יותר עמוק שהוא משתמש בשמות הקודש כדי לעשות פעולות מפעולות שונות. לא, 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 לא. יש דרך של פעולה על המציאות על ידי שמות הקודש, כמאות וכדומה. כן, מין כישוף כזה. אז מי שמשתמש בזה, מת. כן, מה אתה אומר?
שפעלו תחיות.
נכון, כן. נו. הגאון מבילנה, המהר"ל סליחה, ש... את מדברת על אלה שעשו גולם. האם זה בסדר או זה לא בסדר? זאת השאלה. לכאורה זה להשתמש בשם השם. ולא שמענו שאלה שעשו גולם, חלפו מן העולם. עד כאן השאלה? כן. התלמוד במסכת שבת אומר כך, הלכות כישוף כהלכות שבת. יש מהם חייב מיתה, ויש מהם אסור מדרבנן, ויש מהם מותר לכתחילה. כן, כלומר, הלכות כישוף זה הלכות מאוד מורכבות. יש דברים שאסור בתכלית האיסור לעשות, ויש דברים שהם אסורים קצת פחות, אבל עדיין אסורים, יש דברים שמותרים. והתלמוד מביא את הדוגמה של הגולם בתור דבר שמותר לעשותו. יש הרי דיון ב... הרי איך מייצרים גולם? מישהו יודע איך עושים גולם? שם מפורש זה לא מספיק. איפה ההוראות? הרי צריך הוראות. איך עושים גולם? איפה זה מודפס? יפה. בספר יצירה.
חברים מחשב לכמה מנוי 10.
לא, לא. בספר יצירה מי שיודע להשתמש בזה יכול לעשות גולם. כן. אז התלמוד אומר שהיו קדמונים שעשו כל מיני דברים מוזרים בשימוש בספר יצירה. אני רוצה לספר לכם משהו, תחשבו מה שאתם רוצים על זה, לא אכפת לי. יש בשאלות ותשובות של רבי צבי אשכנזי, החכם צבי מאמסטרדם, מלפני 350 שנה. שאלו אותו שאלה מעניינת, האם אפשר לצרף גולם למניין? למניין, זאת הייתה השאלה. אני לא דן בתשובה שהוא נתן, אני דן בשאלה. מעניין שיש אנשים שזה יטריד אותם עד כדי כך שהם שלחו לרב צבי אשכנזי את השאלה הזאת. האם מותר לצרף גולם למניין? מובא במשנה ברורה.
הרב, אולי רצו לשים לו רגל.
לשים לו רגל?
כן.
לא, רצו לשים לו גולם.
אי אפשר לצרף גולם למניין.
אי אפשר לצרף...
הוא לא אדם.
גוילם הוא לא אדם.
הוא לא אדם.
גולם לא, אבל גוילם... כן.
מה שהסבא של רבי חמיצה זה דבר? שהרג אותו בשם המפורש?
יש מה לדון בזה. כן.
נשמע קצת כאילו, מי שחשב ככה, נשמע קצת אמונה
תפילה,
כמו
אמונה תפילות. השאלה היא כזאת, מה זה בעצם אומר הלכות כישוף? כלומר, למה הכישוף נאסר על ידי התורה? למה התורה מתנגדת למחשפים?
ניצול לרעה.
ניצול לרעה של מה?
של כוחות עליונים.
של כוחות עליונים? למה זה ניצול לרעה? אני סך הכל, אני רוצה להגיע מהר לתל אביב, ואני רוצה שבמקום שאני צריך לנסוע, זה ייקח לי שתי דקות. ואני עושה כל מיני טריקים, והנה פתאום אני פה. זה לא טוב? מה רע בזה?
אתה מכריח את השם לעשות לך נס, וניסים, זה לא טוב.
יפה. כלומר, אני לא פועל באופן מוסרי. זה העניין. אבל, אם אני...
בדרך הטבע, בדרך הטבעית.
לא דרך הטבע, לא מפריע לי. אבל זה שזה לא מוסרי, זה מה שמפריע לי.
אבל אם אני מבקש להגיע מהר לתל אביב, אז איפה הפגיעה במוסר?
הפגיעה במוסר זה שאני לא עשיתי שום השתדלות. כלומר, אני אסביר לך, יש סיפור מעניין במשנה, במסכת תענית על חוני המעגל. מכירים את הסיפור עם חוני המעגל? מכירים את הסיפור?
איך אפשר להכריח את הקדוש ברוך הוא משהו?
איך אפשר להכריח את הקדוש ברוך הוא משהו? יש הרבה דברים שאני עושה שמכריחים את הקדוש ברוך הוא. כמעט כל מה שאנחנו עושים. רגע. בוא ניקח שוב דוגמה מזעזעת. סליחה שאני משתמש היום בדברים מזעזעים. אדם לוקח אקדח ויורה בחברו. זה ממש לא בסדר, נכון? עכשיו הבן אדם הזה, אחרי שירו בו, מה קורה לו? הוא מת. אז הכרחת את הקדוש ברוך הוא ליטול את נשמתו. הכרחת את הקדוש ברוך הוא ליטול את נשמתו. איך עשית את זה? על ידי כישוף. מה הכישוף? ירית. אז בעצם, הכישוף זה פעולה רוחנית, בעוד שהאקדח זאת פעולה פיזית. אבל באופן מהותי זה לא שונה. זה לא בנוי על יסוד מוסרי. ההבדל בין מה למה? אז זהו, זה בדיוק השאלה שלנו. כן.
מה?
זאת השאלה. אני בדיוק דן בזה עכשיו. אני דן בדיוק בשאלות מהסוג הזה. כלומר, כאשר אני משתמש בכוחות רוחניים על מנת לשנות את המציאות, בלי להמתין למהלך המוסרי שיצדיק את השינוי, אני פועל פעולה שלילית. אני אביא דוגמה לזה, אף על פי שזה לא זה. שמעת בוודאי על חוני המעגל. שמעת על חוני המעגל.
עם הגשם.
מה הוא עשה? לא היה גשם, נכון? אז מה הוא עשה? עג עוגה. נכון? מה זה לעג עוגה? עשה מעגל. ועמד בתוכה. ואמר, ריבונו של עולם, משביעך אני בשמך הגדול, שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. ואז מה קרה? ירדו כמה טיפות. ואז חוני אומר, לא כך ביקשתי, אלא ביקשתי הרבה גשם. ירדו גשמי זעף. אמר, לא כך ביקשתי. ביקשתי גשמי ברכה, שירבו את השדות. ירדו כתיקונם. טוב, זה מה שעשה חוני. שלח לו שמעון בן שטח. מי זה שמעון בן שטח? האח של שלום ציון המלכה. חוץ מזה, איזה עוד תפקיד יש לו?
הוא אחד הזוגות, הוא נשיא.
הוא נשיא הסנהדרין. כלומר, ראש הממסד הדתי של אותם הימים. שולח לו, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. הייתי מנדה אותך. מה אכפת לו לשמעון בן שטח שחוני המעגל מוריד את הגשם? יכולה להוריד את הגשם, זה טוב. הדרך, מה מפריע לו בדרך הזאת? כי יש סיבה שהגשם לא ירד. מה הסיבה שהגשם לא ירד? כי העם לא בסדר. אז עכשיו מה אתה עושה? אתה מוריד את הגשם, והעם נשאר במדרגתו. ברור? זה קרוב לכישוף. אצל חוני המעגל זה לא ממש כישוף, זאת השבעה. אבל זה קרוב. עכשיו, לגבי ספר יצירה, או הוצאת הדיבוק, מה שאת שואלת, אבל נגיד לגבי ספר יצירה, בעצם אלה שעשו גולם או השתמשו בספר יצירה וכדומה, הם פעלו מתוך התאמת הרצון שלהם אל הרצון העליון. כלומר, הם לא פעלו מול או נגד הרצון העליון, הם התאימו את רצונם לרצון של הבורא. ולכן אצלם זה קשר. כן, אגדת הגולם וזה. אני לא יודע אם המהר"ל עצמו עשה גולם או לא. לכן אמר... אז זה מה שאני מסביר. אם יש התאמת הרצון שלי לרצון העליון, איך אמרו חז"ל? עשה רצונך כרצונו. כי רצונך באמת אינו אלא רצונו. אז מתוך מצב כזה אתה יכול לשנות את המציאות וזה קשר. אבל אתה צריך להיזהר מאוד, לדעת איפה שיווי המשקל. האם זה התאמת רצונך אל רצונו, או התאמת רצונו אל רצונך. לכן אמרו, הלכות כישוף כי הלכות שבת. יש מהם חייב מיטה, ויש מהם מותר לך תחילה. כן, בבקשה. נכון. אם זה נכון מה שאת אומרת, אני מפטר את כל השופטים. כי אז יוצא שהרוצח יאמר, מה אתם רוצים, שופטים יקרים? הרי אלוהים רצה שהוא ימות. כי הרי אם הוא לא היה רוצה, אז גם אם הייתי יורה, זה לא היה עוזר. זה שזה הרג אותו, זה סימן שאלוהים רצה. אז תתנו לי פרס על זה שאני עשיתי את רצון הבורא. אני מפטר מיד את כל השופטים. ברור? אלא זה ודאי שזה לא נכון. מה שאמרו מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, שלפעמים הוא היה חייב. אבל לא תמיד זה כך. לא תמיד זה כך. עובדה שאם הוא לא היה יורה באדם הזה, האדם הזה לא היה מת. בסדר? אם הברקסים היו מתוקנים, אז לא הייתה תאונה. בסדר? טוב. אז איפה היינו? כן, זה היה בגלל שדיברנו על דהשתמש בתג החלף. בסדר? זה סיפורים קצת משונים, נכון? רוצים לשמוע סיפור משונה? כן. זה סיפור שאני לא יודע מה עושים איתו. אבל כיוון שקראתי אותו, אז אני חשבתי שכדאי לי לשתף אתכם בו, למרות שזה באמת סיפור שאני לא יודע איך אוכלים אותו. אני מדבר ברצינות, אני באמת לא יודע איך אוכלים אותו. מסופר בספר חסידים לרבי יהודה החסיד. אתם יודעים מי זה רבי יהודה החסיד? רבי יהודה החסיד, מה אתה לא יודע? סנטה קלאוס, אתה יודע מי זה?
כן.
אבל זה שטויות. רבי יהודה החסיד, לפחות זה רציני, אז את זה כדאי לדעת. כן. רבי יהודה החסיד היה מחסידי אשכנז בגרמניה במאה ה-12. ורבי יהודה החסיד מספר שפעם הייתה קבוצת אנשים שיצאו אל היערות, אל מקום זאבים ונמרים. אבל לא קרה להם שום דבר, משום שהם השתמשו בשמות הקודש. השתמשו בשמות, הצילו אותם מכל הסכנות האלה. חזרו אל העיר וסיפרו את זה לאחד החכמים, והחכם אמר להם, גדול עוונכם מנסו.
גדול?
עוונכם מנסו. התיקון הוא, כך אמר להם אותו חכם, עליכם לחזור ליער, לאותו מקום, ולא להשתמש בשמות. זה מה שהם עשו, חזרו ליער, לא השתמשו בשמות, ואכלו אותם. עד כאן הסיפור שאני לא יודע מה עושים איתו.
והם הרגו את החיות הרעות?
לא, החיות הרגו אותם, אכלו אותם. אני לא יודע מה עושים עם סיפור כזה.
צריך להעמיד את הרבי למשפט.
אני לא יודע. הרבי שעשה את זה מת מזמן. אז כך שאני לא יכול להעמיד אותו למשפט. זה שאני לא יודע מה עושים עם הסיפור הזה, זאת האמת. אז למה אני מספר לכם סיפורים לא חינוכיים? לא, זה לא חינוכי.
זה דומה באופי שלו לסיפור של שמעון בן שטח שהוציא להורג את בנו, למרות שהוא ידע שזה היו עדי שקר.
נכון. אז סיפור מוזר.
יש פה איזה מין אידיאליזם קיצוני ש...
יכול להיות. אני אמרתי לך שאני לא יודע איך אוכלים את הסיפור הזה. בסדר? טוב. אני מציע שנמשיך. מה דעתכם? משנה הבאה. אצלי זה משנה י' ד'. אבל כאמור, המספור של המשניות משתנה ממהדורה למהדורה. הוא היה אומר. מי זה הוא? הלל. הוא היה אומר.
יכול להיות גם שמאי, כי כתוב הלל.
מה פירוש אגב הביטוי, הוא היה אומר? אפשר להגיד שזה מה שהוא היה אומר הרבה, שהוא היה רגיל לומר, או הוא היה מה שהוא אומר. כן? אמרתי את זה בשיעור הקודם. נכון. אז אני חוזר על עצמי. אבל אני אגיד לכם משהו ששמעתי פעם מאישה חכמה, שאמרה, שמי שחוזר וכל הזמן אומר אותו דבר, זה סימן שיש לו מה לומר. אז אני משתדל לחזור להגיד כל הזמן אותם הדברים, כדי שיחשבו שיש לי מה לומר. הלאה. הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? טוב, זה באמת שאלה מאוד לא פשוטה. מה הוא אומר כאן? לפני כן הוא אמר לנו שצריך ללמוד. בסדר, ללמוד זה נותן לגיטימיות לקיום שלי. ואגב, מי לומד? אני. אבל כאן, הוא מוסיף כאן משהו. זה שאלות כאלה. אם אין אני לי מי לי, או שאני לעצמי מה אני? לכאורה, יש פה סתירה בין שני החלקים של המשפט. אם אין אני לי, מי לי? או שאני לעצמי מה אני? אז יש פה סתירה בין שני המשפטים. אני רוצה פה לחזור על הדברים, אבל אין פה קליפטיבה. טוב, לא נורא. אין פה, באמת? לא, אין. אם אין אני לי, מי לי? אז מה זה אומר? שאני צריך להיות לעצמי, נכון? אחר כך הוא אומר, וכשאני לעצמי, מה אני? אז יוצא שאין לי חיים. מה? מה שאני לא אעשה, אני לא בסדר. אם אין אני לי, מי לי? אז אני חייב לדאוג לעצמי. מצד שני, כשאני לעצמי, מה אני? אז זה לא בסדר שאני לעצמי. אני צריך להגדיר מה אני? זה סימן שאלה פה. מה אני? וכשאני לעצמי, מה אני? כלומר, כשהמונח מאחורי הביטוי הזה, שאני כלום.
יש הבדל בטח בין לי לבין לעצמי.
אולי יש הבדל בין לי?
אם אין אני לי, הוא לא אומר אם אין אני לעצמי, הוא אומר אם אין אני לי.
בטוח שאין פה קליקטיבה? טוש משהו? אין טוש. זה נורא חבל.
אני חושב
שאני אפתח את הדלת, אתה אומר שיש?
שאני בודד.
זה משם תקופה של
טוב, בואו נרדוף. מה זה מי?
זה קו.
שאלה שפונה, אגב, את אומרת, שמי זה שאלה? מה זה מה? גם שאלה. אז מה ההבדל בין שני המשפטים? יש משפט שהתוצאה שלו, שהשאלה שתשאל היא שאלת המי, יש משפט שהתוצאה שלו היא שאלת המה.
אובייקט.
האם אני משהו או שאני מישהו? מה אתה אומר?
צריך להיות מישהו כדי לדעת או להבין או לעשות משהו.
אני צריך להיות מישהו. יפה.
התנאי ההכרחי כדי שתוכל...
אם אני לא מישהו, אז מה אני?
כלום.
אז אני משהו. בסדר? כשאלה מפורסמת. למשל, אם שואלים אותי מי אני, אני יכול לענות למשל שאני ג'ורג'. ג'ורג'. זאת אפשרות. כן? או אלברט. כן? זה שמות אפשריים. כן? זה דוגמה. אני מישהו, יש לי שם פרטי. אבל אני יכול לענות, אני האינסטלטור. אני הפקיד. אז אני מגדיר את עצמי על פי הפונקציה שאני ממלא. ירדתי מלהיות מי, הפכתי להיות מה.
מי אמר שזה ירידה?
זאת ירידה. כי זאת אובייקטיביזציה. למשל, שמת לב שלפעמים אתה נכנס לבית והבעל קורא לאשתו ואומר לה, אישה, תעשי קפה. מה זה אומר?
שהפכת
אותה לאובייקט. אם אתה אומר לה, יולנדה, עשי לי קפה, זה משהו אחר לגמרי. פנית אל האישיות, אל הנשמה. אז ברור שלהיות מי זה המצב העליון. להיות מה זה המצב התחתון.
אבל גם השם זה בחינה של הבן אדם. זה גם לא הוא עצמו.
השם שלי זה הרצון שלי. זה מי שאני.
כלומר, האדם העמדי זה השם שלו?
ודאי. מה פירוש המיל השם? מה פירוש המיל השם? מה הפירוש? אתה לא יודע? אז תגיד שאתה לא יודע.
זה מהשמיים.
לא. שם זה מטרה. כמו שאני אומר, לשם מה? מה פירוש לשם מה? לאיזו מטרה. אם כן, המילה שם פירושה מטרה. אם אני יודע את שמי, אני יודע את המטרה שלי. אז אם אני מישהו, זה יש לי מטרה. יש לי רצון. אם אני משהו, אין לי רצון. אני אובייקט. אני ממלא פונקציה בתוך מערך שעובר את ההכרה שלי. אני בעצם פיון. אני שום דבר.
זה מעיד על צניעות.
כלום. זה מעיד על צניעות. לא.
לא.
לא, זה דווקא מאוד מעניין מה שאתה אומר. אם יש לי צניעות אמיתית, אני חייב להיות מישהו. אם אני משהו, סימן שאני לא לגמרי צנוע. אני לפחות משהו. בסדר? זה נקודה, דיברנו על זה פעם, נכון? שזה הדיון.
אני מגיע אינסטלטור לתקן לאיזה בית, הוא אומר, שואלים אותו באינטרפון מי אתה, הוא אומר, האינסטלטור.
זה שקר. מי ששואלים אותו באינטרקום מי אתה, והוא אומר, אני האינסטלטור, הוא משקר. כי אני אינסטלטור זה תשובה לשאלה מה אתה. אבל מי אתה, זה לא האינסטלטור. יש, מספרים בחסידות, על אחד מהאדמו"רים שפגש את אחד מחסידיו ואמר לו, ממה אתה חי? וענה לו החסיד, אני אופה. אמר לו הרבה, לא שאלתיך ממה אתה מתפרנס, אלא שאלתי אותך ממה אתה חי. ענה החסיד, אם כך, אני מבין שכבודו שואל אותי על מה אני חולם. והתשובה היא שאני חולם שאני אופה. אופה? את לא יודע מה זה לאפות? את לא עושה את זה אף פעם? את עושה את זה לפעמים, נכון? כן, רק לא להשאיר את זה, לא להשאיר את התנור דלוק יותר מדי זמן. לא, זה באמת בעיה. זה הופך לי... כן, זה בעיה. חבל על כל המאמץ. על כל פנים, החסיד חלם שהוא אופה. מה זאת אומרת? שאצלו לאפות זה היה גילוי מעשי של האידיאל שלו. האידיאל שלו זה שהוא רוצה לתת מזון לכולם. הוא רוצה לתת לחם לכולם. אז הוא אופה. זה החלום. ויש התאמה בין המקצוע שלו, שממנו הוא מתפרנס, לבין האידיאל שלו. אז במקרה הזה זה היה אדם מאושר. הייתה התאמה אצלו בין המי לבין המה. מובן? עכשיו, אולי נשאל רק שאלה פשוטה. מי בגמטריה כמה זה? כמה? 50 בטוח?
כן.
בטוח, נכון? 40 ו-10 זה 50. כמה שערי בינה יש בעולם? שערי בינה. 50 שערי בינה. כלומר, האדם השלם הוא האדם עם הבינה השלמה. הוא יודע מי הוא. עכשיו, אם תשימו לב, זה בדיוק הגמטריה של המילה האדם. בגמטריה 50. ומה? בגמטריה כמה? 45. שמתם לב שזה בדיוק הגמטריה של
אדם.
זה אדם, אבל זה לא האדם. זה מה אדם ותדעהו. נכון, אבל האדם זה מי שיש לו אישיות. הוא מישהו.
פשוט אמרנו שאדם זה ישראל.
זה הקשר אחר. עכשיו, אם תשימו לב, יש בספר בראשית סיפור על האדם הראשון שבנה עיר. שמו היה?
שבנה
עיר? עיר. עיר.
לא, לא, לא.
מי בנה עיר לראשונה?
זה נמרוד.
מה?
נמרוד?
נמרוד, לא, הוא לא היה הראשון.
לא היה הראשון?
בוודאי שלא.
ירד,
חלוף?
ירד. קין. קין בנה עיר. כן, ויהי בונה עיר. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. זאת אומרת, הוא קרא לעיר, מה קרה? הוא קרא לעיר בשם של בנו.
עיר לחמישה אנשים? שישה?
לא יודע. אולי מיליון אנשים? לא יודע.
קין.
לא יודע. הוא קרא לעיר בשם של בנו. עכשיו, הדבר הזה הוא טוב או רע?
זה רע,
אבל
זה
הופך
את הרד שלו למעלה.
יפה. כלומר, העיר משרתת את האישיות של האדם. כלומר, העיר זה סוג של מה? האדם יש לו שם, כי הוא עמי, שלמענו המסגרת הזאת קיימת. ברגע שהוא רואה את עצמו, הוא מעביר את השם שלו אל העיר, אז העיר הפכה להיות האישיות, והאדם הפך להיות תושב בעיר, אז הוא בטל אל העיר. ברור? ומעניין מאוד, איך קוראים לבן של חנוך, יודעים? ויוולד לחנוך את
עירד.
הירד. מכירים את השם הזה?
כן,
יר. עיר ירד.
בסדר? זה הנפילה.
היו שני חנוכים, נכון? אחד שולשלת קין ואחד שולשלת אנוש.
אתה שואל האם היו שני חנוכים. התשובה היא שהיו ארבעה.
וואו.
נכון?
לא מכיר ארבעה.
בוודאי שיש לך ארבעה. יש חנוך בן ירד, יש חנוך בן קין, יש חנוך בן ראובן, ויש חנוך מבני כתורה. חנוך בן מדיין.
מי האחרון? בן מי?
בן מדיין. כן. יש ארבעה חנוכים בתורה. מה אני אעשה? אבל זה בכלל לא משנה כעת. זה בכלל לא הנושא. אתה יודע, יש גם ספר חנוך בספרים החיצוניים. אתה יודע כמה ספרי חנוך יש? יש גם כן ארבעה. חנוך הראשון, השני, השלישי והרביעי. אז אם כן, יש לנו כאן, ממנה נילי, מילי. עכשיו, איך האדם מגיע לזה שיש לו מי? זאת שאלה לא פשוטה. היה גוי אחד, צרפתי, שהוא החליט שהוא יודע מאיפה הוא יודע שהוא קיים. הוא אמר, קוגיטו, ארגו, סום. נכון? קוגיטו, ארגו, סום. זה לטינית. אני חושב, קוגיטו זה אני חושב, ארגו, אם כן, או משמע, סום, אני קיים. יש פה בעיה באמירה הזאת. הרי איך אתה יודע שאתה יכול להגיד את המילה אני חושב? השתמשת במילה אני, אבל עוד לא הוכחת את הלגיטימיות של השימוש במילה הזאת. הרי אתה רוצה להוכיח שאני קיים. אז עוד לא הוכחת שהמילה אני מותרת בשימוש. אז איך אתה אומר אני חושב? נכון? יש פה סתירה לוגית. אתה כבר הגעת למסקנה שאני קיים, ולכן אתה אומר, אני חושב. ברור שאם כבר הגעת למסקנה, אז ברור שאני קיים, כי אני חושב.
אבל אולי הוא רצה לשים דגש על זה שחשוב לחשוב.
הוא רצה לשים את הדגש לזה שהוא בעל גאווה. כלומר, יש פה גאווה. כלומר, הוא כל כך משוכנע שהוא קיים, שהוא אפילו לא שם לב שהוא לא הוכיח שהוא קיים. ברור? מה אתה אומר?
איזה עוד אופציה יש חוץ ממה?
מה האופציה השנייה? יש עוד הרבה אופציות. יש האופציה הבודיסטית. האופציה הבודיסטית היא לומר, שלומר שהאני הוא אשליה. זה שאתה חושב שיש לך אני, עד רבה, זה מה שדופק אותך. כי אתה חושב שיש לך אני. כל זמן שאתה חושב שיש לך אני, עוד לא הגעת אל הדעת. הדעת האמיתית, לפי הבודיזם, זה ביטול אשליית האני. בעצם האני, מטרתו להפוך, לפי הבודיזם, כן? בואו נעשה פה מחלקה בודיסטית. האני צריך להפוך לעין. שים לב שזה כמעט אותם אותיות. א', נון כפופה ויוד, א', יוד ונון ישרה. מה ההבדל בין נון כפופה לנון ישרה?
אבל לפני זה אפשר לשאול משהו?
לא, רק שנייה, אני רוצה לגמור את המשפט. הנון הכפופה זה אומר שאני כיפוף. כלומר, בתוך זרימת החיים האינסופית, יש איזה כיפוף, וזה אני. אומר לך הבודהיסט, אתה חי באשליות, תעזוב את הכיפוף הזה, זרוק אותו, אתה חוזר להיות עין. כן, רוצה להגיד משהו?
מה ההבדל בין זה לבין ההתבטלות שיש ביהדות?
מה בין זה לבין ההתבטלות שיש ביהדות? זה בדיוק ההפך. ברור? בוודאי. כי אם אני יודע שאני אני, אז אני מקבל במתנה את האני שלי. ברור? אם אדם יודע שהוא אין, אז הוא מקבל במתנה את האני שלו. ואיך הוא יודע שהוא אין? כי הוא יודע שאת האני הוא קיבל במתנה. ולכן בבוקר האדם אומר משפט מאוד יפה, מודה, אני. כלומר, מודה משמע אני קיים. בסדר? זה בדיוק ההפך של דקארט. אצל דקארט זה ספיקולטיבי, ביהדות זה מוסרי. כי ההודעה היא פעולה מוסרית. ההודעה מולידה את האני. ההודעה בעין נותנת לי במתנה את העני. אז זה בדיוק מה שכתוב כאן. אם העין הוא העני שלי, אז יש מישהו האינסוף לי. למה זה מסוכן להגיד את זה?
כי יש אנשים שהולכים נורא רחוק כדי להגיד שהם כלום, והם מאבדים את הכוחות שלהם והם לא מוצאים אני ומי.
ההפך, על ידי שאני מבטל את עצמי לפני שנותן לי את החיים, אז אני מקבל חיים. לכן, זה מה שאומרים, אם מודה אני, אז לפניך. וזה יש בספר עולת ראייה של הרב קוק. התייחסות לנושא הזה, כדאי לשים לב. עולת ראייה זה פירוש לסידור של התפילה. בעמוד הראשון יש שם תפילת מודה אני, שאדם אומר כשהוא מתעורר. אומר לנו הרב קוק, זה מוסרי. לא אמרתי שזה ספקולטיב, אמרתי זה ספקולטיבי. אמרתי את זה בעברית. טוב, אני. כן, אני קורא לכם בדברי הרב קוק על המילה אני, מודה אני. האדם מוצא את עצמו בעצמו על ידי אור החיים האלוהיים המופיעים בקרבו, הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה, של הכרת הטובה האלוהית. והבטעתה. כלומר, זה שאני אומר את המילה מודה. אני אומר מודה אחרי שאני הגעתי להכרה של מודה. כי במה נחשב האדם בחלישות כוחו, באפסיותו וזעירותו, נגד כל היקום הגדול והעצום? וכוחות הבריאה, האדירים והנפלאים העותרים אותו, מרוב שיממון לעומתם, עובד האדם את תוכן האני שלו. כלומר, כשאני רואה את האוקיינוס, אני מרגיש כזה קטן. אם אני רואה את הגלקסיה, אני מרגיש עוד יותר קטן. אני כלום. כשאני רואה מיליארדי אנשים, שכולם יש להם איזשהו אני, אני מרגיש שאין לאני שלי משמעות. אני בועת סבון. על פני אוקיינוס של סבון. כן? כולם סבונים. וכמו שאמר סרטר, הגיהינם זה האחר. הוא אמר את זה בפני אולם ריק. עד שהוא אמר, יש כאן מישהו? טוב, אז זה מה שאומר כאן הרב. מרוב שיממון לעומתם, מאבד האדם את תוכן האני שלו. אמנם, בהאיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית, וכל הסעיפים הקדושים כבירי עוז הקודש שהיא מהירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו. מה זה עניותו? זה שיש לו אני. העניות. יש לו אני. והיעדר ביטולו בכללות ההוויה. הוא מוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא אני. מעניין מאוד. בציור העממי, כשמדברים על התגלות אלוהים, איך זה מצטייר? כשאלוהים מתגלה, זאת רעידת אדמה ב-100 בסולם ריכטר. אני בטל לגמרי, נכון? לפי מה שכתוב כאן, זה בדיוק ההפך. כשאלוהים מתגלה, אז יש לי משמעות. אז דווקא אני שלי מתגלה. אתם מכירים את הניסיון שהיה במגדל בבל ליצור אנושות אחידה. כולם אותו דבר, נכון? שפה אחת, דברים אחדים. איך זה התבטל? על ידי שאלוהים נגלה, וירד השם. כשאלוהים נגלה, כל אחד ירגיש את הייחוד שלו. ואז יש לו אני. לכן, אומר הלל הזקן, אם העין הוא האני שלי, אז יש מישהו בשבילי. אני הופך להיות סובייקט הפוגש מישהו.
זה לא שאלה.
נכון. וכשאני שלי עומד בפני עצמו, אני הופך להיות אובייקט. מה אני? מובן?
אפשר להיות את שניהם? הוא אומר כאילו רק מילי ולא מלי. כי זה...
מי זאת מלי? לא, אני חוזר לדברים. אני מתחיל מזה שאני מי. מתוך שאני מכיר שאני מי, אני יכול להיות גם מה. אבל אני מתחיל מן המי. אסור לאבד את המי. זה מה שאמר הנסיך הקטן. העיקר סמוי מן העין. מי אמר את זה? השועל. השועל אמר את זה לנסיך הקטן. העיקר סמוי מן העין. אמת או לא? הוא אמר את זה. נכון? מה? עם עין? למה עם עין? עם השועל. כן, העיקר סמוי מן העין. מה? פה זה באלף. אני לא יכול להפוך אלף לעין. אני לא הבנתי מה שאתה שואל.
אתה ביטית את זה, במקור זה עם אין אני.
במקור.
עם עין אני.
כן, אין. זה אותו דבר. אין, עין, אותו דבר. בסדר. צרה, פתח.
אתה יכול להגיד עוד פעם...
כן, דם, מעין, פתח.
את כל ההסבר למשפט הזה?
מה?
בצורה מרוכזת?
כן. כשהעין הוא המקור של ההכרה שלי, אז אני הופך להיות סובייקט. כאשר, כן, אני מישהו. לעומת זה, כאשר האני שלי עומד בפני עצמו, אני הופך להיות אובייקט. פשוט מאוד. זה מה שאמר. כשהעין הוא המקור של ההכרה שלי, אז אני סובייקט. כאשר האני שלי עומד בפני עצמו, אז אני אובייקט. זה מה שאמר הלל. כן. פשוט מאוד. למה יש פה סימני שאלה? אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, למה הוא שם סימני שאלה? למרות שהם לא מודפסים, כן? כן, אבל במקור זה בלי סימני שאלה, אבל אפשר להסתדר גם עם סימני השאלה. כי אם אין אני לי, מי לי? כלומר, אם אני לא אחזור אל עצמי, אז אני לא אהיה מישהו. אז מי לי? ברור? זה אותו הדבר. וכשאני לעצמי, מה אני? מה שווה אובייקט? הוא לא שווה כלום. זה אותו הדבר. עם סימני השאלה או בלי סימני השאלה.
אז המילה לעצמי מיותרת קצת.
לעצמי הכוונה שאני חוזר אל עצמי. כלומר, כאילו אני המקור של העצמי, של אני. מי שחושב שהוא המקור של עצמו, כמה כוח יש לו מול מיליארדי מיליארדים של גלקסיות? שום דבר. כן.
אני מפספס, אבל נראה לי
שירות
יותר קל לזה, זה, אם אין אני לי מי לי, זה, אני צריך לדאוג לעצמי בשביל לשרוד, לא לסמוך על אלוהים, לא לסמוך על...
על אף אחד, כן.
ולחלק השני, זה לא צריך להיות אגואיסט. כשאני לעצמי, מה אני, אז כאילו, מה אדם בחיים? זה כאילו, להסתכל על שני כיוונים...
אתה אומר בכלל, הוא מדבר על שני נושאים שונים. כלומר, אתה אומר, אם אין אני לי מי לי, אני צריך לדאוג לעצמי, כי אף אחד לא ידאוג לעצמי, אבל לא כדאי שמה שדאגתי לעצמי יהיה רק בשביל עצמי. משהו כזה. כן, אבל השאלה היא כזאת. אם אני לא צריך לדאוג לעצמי, אז למה דאגתי לעצמי? כלומר, אם הביטוי השני הוא, וכשאני לעצמי מה אני, שכל מה שאני עושה למען עצמי בעצם הוא חסר ערך אם זה רק לעצמי. אז למה בכלל דאגתי לזה? השאלה היא למה? כלומר, כי אם נקבל את הפירוש שלך לחלק הראשון, אם אין אני לי מי לי, אף אחד לא ידאג לעצמי אם אני לא ידאג לעצמי. לכאורה, המשפט השני אומר שזה לכך אין ערך לדאוג לעצמי. משום מה שאני אדאג לעצמי.
איך תדאג לאחרים אם אתה לא דאג לעצמי?
אבל זה לא לעצמי.
תדאג בשביל לשרוד, בשביל זה...
אבל בשביל מה לשרוד? אני שואל אותך למה לשרוד.
לא, אפשר זה תיקון מידות, זה לא
חכה. עכשיו, 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 תתן לי לגמור איתו.
ערך מוסרי אחד.
מה הערך המוסרי בלשרוד?
תחכה שאלוהים ידאג לך.
אני שואל לך, בסדר. לא אלוהים ידאג לי. בסדר, אז אני צריך לדאוג לעצמי. אני שואל למה? בשביל לחיות, בשביל מה לחיות?
כי ככה
הוא בריאה,
חברה מסודרת.
לא, אבל זה בדיוק מה שהוא אמר בהמשך. הוא שאני לעצמי מה אני. שאין ערך לזה.
אני לעצמי מה אני, זה קצת מבלבל, כי הוא משתמש בעני, בעצמי, במילים
דומה. אבל הוא משתמש באותן המילים.
את האמירה הזאת, לקחת את הקיצון, את האמירה הזאת, שאם אין אני למילי, זה לא סדום, זה לא כל אחד דואג לעצמו.
השאלה היא למה לא?
שוב פעם, בשביל שחברה תתנהל בצורה מתוקנת.
אבל אם זה, אם המטרה היא החברה, הוא יוצא שהאני שלי אין לו ערך. רק הרייה. אם האני שלי, בעצם אם מה שקובע זה החברה, זה התקינות של הסדר החברתי, יוצא שאין ערך לאני שלי. כי אתה אמרת שיותר חשוב שאני אדאג לחברה.
אני חושב שאני פרט בתוך חברה, זה לא אומר שאין ערך לעצמי שלי.
למה?
אני פרט, החברה צריכה להתפקד ואני צריך להתפקד.
למה? האמירות האלה הן אמירות בינתיים ללא כל ראייה. אני צריך לחיות, החברה צריכה להתקיים. וכי, למה? הרי הבודיסט אומר לך שבכלל כל זה אשליה.
אני צריך לשים כפפה על היד בחורף.
למה?
ועדיין אני צריך לדאוג לכל הגוף שלי בחורף ולהיות בחדר מוזיק. זה שני חלקים.
אתה לא תשים כפפה על היד.
זה שתי רמות של אורגניזם.
אתה לא תשים כפפה על היד, אתה תקפה למוות, ואז מה?
היד תקפה.
היד תקפה, ואז מה?
אז אותי על יד, זה הפחת, זה הבן אדם, ממנה אני לי, מי לי. בכל מקרה יש כאן שתי רמות, בשתי הכיוונים כאילו... וגם המשפט השלישי כאן גם מחזק את מה שאני אומר, אם לא עכשיו עם התאילה. עוד צורה של התנהגות של פרט, כאילו הנאה של פרט. אם אין אני לי מי לי, אתה צריך גם, זה בעצם...
כלומר, לפי דבריך, הילל, הילל היה בעצם, לפי דבריך, אגואיסט. כלומר, הילל אומר, אתה רוצה לדאוג לחיים שלך. זה בעצם מאוד חשוב שתחיה. כן?
לא אמרתי
לו,
אתה צריך לשרוד.
למה צריך
לשרוד? כי אם אתה תשב ותתפלל, ולא תעבוד, ולא תתעתם, אז לא יהיה לך אוכל. אם אין אני לי מי לי. אל תחכה שאלוהים ייתן לך את האוכל.
ואז מה? ולא יהיה לי אוכל. אני שוב חוזר לשאלה הזאת, אני שואל שאלה בסיסית. בשביל מה לחיות?
בשביל לחיות.
כלומר, אחד הדברים שהחברה המודרנית לוקחת כהנחת יסוד מובנת מאליה, שהערך היותר עליון זה לחיות.
אני חושב שגם החברה, בשביל לעבוד את אלוהים, אני אומר,
השאלה אם יש דבר כזה. השאלה אם יש דבר כזה. השאלה אם יש דבר כזה. הרשה נא לי לכפור בזה. רגע, ציווי זה כבר את מכניסה פה גורם חיצוני. השאלה היא אם יש ערך עצמי לחיים או לא. והתשובה היא שזה בכלל לא מוכח שיש דבר כזה. כי הנחת היסוד, כלומר, אדם נשאר מוכן, אדם מוכן לאבד את חייו בשביל מטרה נעלה יותר מאשר חייו. מה שמוכיח שהחיים אינם הערך העליון.
אבל לא כל פתגם ידבר על ערך עליון. פתגמים האלה לא מדברים על ערכים עליונים. ערכים...
בשביל מה הם כאלה נכתבו אז אם ככה?
לא כל מה שנכתב, נכתב בשביל לדבר על ערך
עליון. ודאי, שחיים... בוודאי, הרי מסכת אבות, לא, צריך להבין קצת את האווירה של האנשים האלה. האנשים האלה לא כתבו סתם. אם הם באו להגיד לי דברים בנאליים, אז לא הייתי לומד אותם. ומן הסתם הם לא מטריחים אותי ללמוד אותם.
ערך עליון, אפילו המילה ערך עליון, אומר שיש עוד ערכים מתחתיו.
נכון.
זה מדבר
עליך. אבל אני שואל שאלות עליונות. כלומר, אני רוצה להבין למה אתה חושב, ואת זה עוד לא הוכחת לי ולא הסברת לי למה, יש ערך לזה שאני אחיה.
תראה, בשביל לעשות את זה, אם אני חי, אני מקיים את
זה
שאני מקיים את אחד ממצוות אלוהים.
אז אתה כבר הכנסת, ברגע שאמרת את זה, ברגע שאמרת את זה...
פילוסופית של מה מטרת החיים.
לא, לא.
אם לעבוד את אלוהים, אז
אני לא יודע. אני לא יודע. כלומר, אם אתה אומר שהמטרה היא לעבוד את אלוהים, אז יוצא שלפי זה שהמטרה היא לעבוד את אלוהים ולא לחיות. ואז יוצא שהחיים הם רק כלי. אם נקבל את דבריך. אז אם זה כלי, אני רוצה להבין למה הכלי הזה כזה חשוב. מה אכפת? הרי מי... אני גם לא חושב שהמטרה של החיים זה לעבוד את אלוהים.
תנאי
הכרחי
בשביל
להגיע
למטרת החיים,
תנאי
הכרחי.
אבל מהי המטרה?
כן הגיוני שהילל הזקן יכתוב משפט שהוא תנאי הכרחי להגיע בשביל לעשות את מטרת החיים.
שהיא? אז זה הנחת יסוד שלך. אני לא ראיתי בשום מקום שהחכמים האלה אמרו שמטרת החיים היא לעבוד את אלוהים.
כל מטרת חיים שנמצא, שלחיות היא התנאי הכרחי שמבצע אותה, היא מטרת החיים.
זה נכון.
זה כתוב אשר ברא אלוקים לעבוד.
לעבוד?
זה כתוב בראשית, אשר ברא אלוקים לעבוד.
לעשות.
לעשות.
לעשות, אז זה לא לעבוד. אז יש כנראה משהו אחר. כלומר, פה...
לעשות זה, זאת אומרת, להשתתף בפעילה.
להשתתף. להשתתף זה כבר לא לעבוד.
לעבוד.
כי הוא אמר שהמטרה היא, הוא אמר, הבחור היקר הזה, שמטרת החיים זה לעבוד את אלוהים. ואני אמרתי שאני לא ראיתי את זה בשום מקום, בשום מקור קדמון, שאומר את זה. שמטרת האדם היא לעבוד את אלוהים.
אני אומר, זה לא אחרי...
לכן, אבל אם יותר מזה, אם אתה אומר, אם אתה אומר שזה חשוב שאני אחיה, אם אתה אומר שזה חשוב שאני אחיה, כי אלוהים אמר שאני צריך לחיות, אז כבר שמת כמטרה משהו אחר. את רצון האלוהים.
למה? יש
שני
עובדות. יש את
כל
הקדוש ברוך הוא בחר את החיים לכולם ראש ועולם עולם.
הוא בחר את בחיים?
כן.
הוא בחר את
בחיים.
אז זה מצווה.
כאילו יש חשיבות לחיים.
אני לא אמרתי של חשיבות, אני רק אמרתי שההנחה...
ולעבוד את השם זה גם אמרתי.
רגע, אמרתי. אני לא אמרתי שלא צריך לעבוד את השם, ולא אמרתי שלא צריך לחיות. אמרתי שהנחת היסוד, שזה מובן מאליו, שאני צריך לחיות, שזו מטרה בפני עצמה, הדבר הזה איננו ברור כלל. ואני טוען שהלל הזקן דן בשאלה הזאת. כלומר, הלל הזקן מוטרד מהשאלה הזאת, בעצם מה זה לחיות ומי אני. ולכן פה הוא עושה מעבר מן המי אל המה. פשוט מאוד. כן, בבקשה.
זה לא חלק מטבע החיים עצמם? לשאוף לחיות, לחיות...
האם טבע החיים עצמם זה לשאוף לחיות?
או לשרוד.
האם כבודו למד פסיכואנליזה? לא. בפסיכואנליזה, פרויד גילה משהו מאוד מעניין. שהאדם הוא הרכבה של שני יצרים. היצר לחיות והיצר למות. ארוס ותנטוס. כלומר, היצר שלי לחיות... מגיע לידי השלמה בזה שאני מוותר על חיי כדי שמישהו אחר יחיה.
שזה
כדי
כל
הממד
שמעל הטבע.
זה ההולדה.
הולדה.
ההולדה זה לא דבר לא טבעי. אדם מביא ילדים לעולם באיזשהו מקום, בעצם זה שהוא הצליח להביא ילד לעולם, הוא הפך את עצמו לדור הקודם.
הוא עדיין חי.
הוא עדיין חי, אבל הוא כבר לא רלוונטי. הדור הבא הוא הרלוונטי.
הוא כבר משפיע, הוא הנותן.
הוא ה-old fashion. has been. טוב, אני חושב שאנחנו רק התחלנו את הנושא, ואפילו עברנו את הזמן של המבזק, ומאחורי הזכוכית כבר מהירים לי שהגיע הזמן ללכת. אז אנחנו נמשיך בזה, בעזרת השם יתברך, בפעם הבאה. שלום.